ובמהלך 46 יש כבר קרבות בין הוייטמין לבין הצרפתים, לחילופי האש האלה נקלע חייל אמריקאי, חייל אמריקאי נהרג, הו צ'י מין כותב מברק תנחומים לנשיא טרומן, אני מאוד מצטער, לעולם יותר חייל וייטנאמי לא יירה בחייל אמריקאי. טרומן מנסה לעבוד עם הקומוניסטים, עם ברית המועצות, לאט לאט הוא מבין שפניו של סטלין זה לסדר עולמי שונה ממה שרוזוולט תכנן, וכרגע צריך להתחיל לבלום את הקומוניסטים.
שלום, היום בפודקאסט על המלחמה, הפודקאסט של המכללה לפיקוד טקטי, סגן אלוף במילואים גדעון שרב, המדריך הראשי של המכללה, מראיין דוקטור טל טובי, מרצה בכיר באוניברסיטת בר אילן על מלחמות וייטנאם. בפרק זה הם יציגו סקירה היסטורית של התקופה שקדמה להתקוממות הוייטנאמית, מה החשיבות האסטרטגית של האזור, ואיך השפיעו מלחמות העולם על הדרישה הוייטנאמית לעצמאות. האזנה נעימה.
שלום, טל.
ערב טוב.
כשאנחנו מדברים על מלחמת וייטנאם, האם אנחנו מדברים על מלחמה אחת, על כמה מלחמות? אולי זו מלחמה בין העולם הראשון, הקפיטליסטי, הסווה, המתועס, לעולם השלישי, הניזון מכוס אורז אחת ליום?
אני חושב שזה הכל ביחד. אם אנחנו מסתכלים, נקודת המבט האמריקאית, יש מלחמה אחת. המלחמה האמריקאית, פחות או יותר 59, עד היציאה, הסכם השלום ב-73. אם אנחנו מסתכלים בהיסטוריה כללית רחבה יותר, אז אנחנו מדברים על שלוש, אולי אפילו ארבע מלחמות. המלחמה, השלב הצרפתי של המלחמה, מ-46 עד 54, אחר מכן השלב האמריקאי, ואז המלחמה בין הצפון לדרום עד 75, והמהדרים גם יכניסו את מלחמת וייטנאם קמבודיה ומלחמת וייטנאם סין עמוק לתוך המחצית השנייה של שנות ה-70. אנחנו יכולים לדבר על ארבע מלחמות שבסופו של דבר כל אחת משפיעה על זאת שתבוא אחריה, ואנחנו מדברים גם על מאבק מאוד מאוד ארוך של העם הווייטנאמי, שהוא בסופו של דבר מסתכל על התקופה הזאת כמלחמה אחת, מלחמת, מבחינתה מלחמת עצמאות. שוב, לגבי האופי של המלחמה, אנחנו יכולים להגיד ששוב, הצד האמריקאי זה מלחמה לעצור את הקומוניזם, תוך המסגרת הכללית של המלחמה הקרה. אם אנחנו מסתכלים על הצד הווייטנאמי, זה מלחמה לעצמאות. והם מסתכלים על המלחמה הזאת נגד המשך, נגד הכובש הצרפתי, ואחר מכן האמריקאי, המשכיות היסטורית למלחמות שלהם נגד היפנים, למלחמה נגד הסינים, שנמשכה כמעט 1,000 שנה. מבחינתם זה איזשהו מאבק מאוד מאוד ארוך. ולכן המלחמה הזאת היא הרבה פעמים בעיני המתבונן.
שמעתי שדיברת על המון המון מלחמות. נגד הצרפתים, נגד הסינים, נגד האמריקאים. בואו נחזור להתחלה. והייתי מעוניין באמת להתחיל את הסיפור בשאלה מה חיפשו הצרפתים בווייטנאם, כל כך רחוק מפריז. ואחר כך הייתי שואל גם מה חיפשה ארצות הברית בווייטנאם, כל כך רחוק מוושינגטון.
לגבי הצרפתים, הצרפתים מגיעים לווייטנאם או לדרום מזרח אסיה, מה שהם יקראו יותר מאוחר אינדוצ'יינה, שזה היום וייטנאם, לאוס, קמבודיה, כחלק מהמרוץ האימפריאליסטי בין מעצמות אירופה. כן, מי שיותר גדול אז הוא יותר חזק. האימפריה הבריטית, הצרפתים מהר מנסים להשלים את הפערים האלה ולכבוש שטחים לא פחות גדולים מאשר הבריטים. במחצית השנייה של המאה ה-19 יש את הגל הקולוניאליסטי או הגל האימפריאליסטי האחרון נקרא לו. אחרי מלחמות נפוליון יש איזושהי רגיעה באירופה, אירופה מנסה להתאושש. ושוב האירופאים חוזרים וכובשים שטחים באפריקה, בדרום מזרח אסיה, כדי להגדיל את השם האימפריאלי שלהם, להפיץ את התרבות הצרפתית או הבריטית או הגרמנית או הבלגית, כבר לא משנה, כל אחד והאזורים שהוא כבש. הצרפתים מגיעים להודו-סין, למרחב הגיאוגרפי הגדול בין התת יבשת ההודית לבין הסינים, וכמו שאמרתי, זה מה שהמדינות היום, שלושת המדינות שהיום, לאוס, קמבודיה ווייטנאם, והם מתחילים באיזשהו כיבוש זוחל, נקרא לזה מדרום לצפון, הכיבוש הווייטנאמי, הכיבוש של צרפת את וייטנאם, מתבצע בשלושה שלבים, כל שלב גם יוצר את וייטנאם, מחוז בווייטנאם, המחוז הדרומי, המרכזי והצפוני, בכל אחת מהם יש עיר מרכזית, העיר בדרום זה סייגון, בצפון זה אוה, סליחה, במרכז זה אוה, ובצפון הנוי. הצרפתים רוצים מלבד ההיבט של להפיץ את התרבות הצרפתית ברחבי העולם, כמובן שווקים חדשים, לנצל את חומרי הגלם שיש במקומות האלה. צריך לזכור שווייטנאם היא מאוד מאוד עשירה בחומרי גלם, וגם אם עדיין אנחנו לא יודעים מה לעשות עם החומרי הגלם האלה, למשל גומי, עדיף שזה יהיה אצלנו מאשר אצל הבריטים או אצל מעצמה אירופאית אחרת.
חוץ מזה שמהר מאוד אפשר יהיה לקחת את הגומי ולייצר צמיגים עבור חברת משלן.
כן, משלן. זה יקרה מהר מאוד, תוך התעשייה, המהפכה התעשייתית, שהולכת ומתחזקת במחצית השנייה של המאה ה-19. צריך שווקים, צריך כוח עבודה זול, ואם אפשר לא לשלם על חומרי הגלם האלה, מצד אחד, מצד שני למכור, תוצרת צרפתית מוגמרת, הרי זה משפר מאוד מאוד את הכלכלה, ושוב, הדבר החשוב זה מי שיותר גדול יותר חזק, מי שיש לו יותר שטחים אימפריאליים יותר חזק במשחק האירופאי סלש הבינלאומי. אירופה היא המרכז, לא יעזור שום דבר, ומעצמות אירופה במחצית השנייה של המאה ה-19 מתחילות באיזושהי תחרות, שאחד ההיבטים שלה זה הכיבוש הצרפתי את הודו-סין ואת וייטנאם.
ומה תגובת העם הווייטנאמי לכיבוש?
העם הווייטנאמי למעשה אין איזושהי נוכחות מסודרת שמתמודדת מול הצרפתים. אז וייטנאמי בסופו של דבר, או כל אזור שבו האירופאים, אליו האירופאים מגיעים, הם מאוד מאוד חלשים. סך הכל לאירופה יש עליונות מוחלטת בנשק. מהר מאוד הם מצליחים לדכא כל התקוממות שיש ברחבי האימפריות. הבריטים בהודו, הצרפתים באלג'יריה ובמרוקו, וגם יותר מאוחר בווייטנאם. אין איזשהו שלטון מרכזי חזק שמסוגל להתמודד, וצריך לזכור גם שהצרפתים יודעים לנצל את השלטון המרכזי לטובתם, טובות הנאה, לחבר אותם למסגרת האימפריאלית, ללמוד צרפתית, ללמוד בצרפת, להנות ממטעמי השלטון הצרפתי, והדבר הזה משאיר את המוני הכפרים חסרי הגנה, ומה שאנחנו רואים במהלך הכיבוש הזוחל של וייטנאם, התקוממויות מקומיות בממד הכפרי או בממד המחוז הקטן שהצרפתים מצליחים לדכא במהירות רבה. מה שחשוב אבל כשאנחנו מסתכלים על הנרטיב הווייטנאמי של היום, אותם התקוממויות של המאה ה-19 זה היה פרוטו-לאומיות. פה מתחילה הלאומיות הווייטנאמית. כן, למרות שהווייטנאמים לא יודעים מה זה לאומיות והם לא מבינים את התפיסות המערביות האלה, לאומיות זה דבר מערבי, אבל כשעושים איזושהי השלכה לאחור, אותם התקוממויות נגד הכובש הצרפתי, ואותם מנהיגים שונים שמנהיגים את ההתקוממויות הכפריות, הם הלאומיים הראשונים, לאומיות הראשונה של הווייטנאמים. יותר מאוחר, הווייטנאמים נחסו את זה לחלק מהתנועה הלאומית שלהם.
אז אם אנחנו מדברים על התנועה הלאומית הווייטנאמית, בואו נדבר קצת על הו צ'י מין.
הו צ'י מין זה, אפשר להגדיר אותו, במושגים שלנו, גם הבן גוריון, גם ההרצל, גם הוויצמן של הווייטנאמים. זאת אומרת, באישיות שלו, במעשים שלו, יש את כל הדברים האלה. הוא גם חוזה.
גם חזון וגם מעשה?
גם חוזה וגם מעשה. גם פעילות דיפלומטית בינלאומית, למשל מה שוויצמן עשה, הוא גם התיאורטיקן נקרא לזה, כמו הרצל, וכמובן איש המעשה שנמצא בשטח ועושה את מה שצריך לעשות, כמו בן גוריון. הוא איש שנולד למשפחה מעמד הביניים בווייטנאם, אבא שלו היה חלק מהממשל האימפריאלי הצרפתי, ומהר מאוד הוא מפתח איזשהו אנטגוניזם לאימפריה הצרפתית, הוא עוזב את וייטנאם, הוא מסתובב בעולם, הוא טבח באונייה, הוא מסתובב, רואה את העולם, ולמעשה עוזב את וייטנאם למשך למעלה מ-20 שנה, שבזמן הזה הוא לומד לאומיות, הוא לומד קומוניזם, הוא לומד תפיסות מערביות, אותם הוא יתאים למציאות של וייטנאם. הוא מבין שמה שקורה באירופה לא יכול לקרות בווייטנאם, וצריך למצוא את ההתאמה לדבר הזה. ואחד הדברים החשובים בהתפתחות של הלאומיות הווייטנאמית, זה אירועים שקורים בעולם.
שמשפיעים על וייטנאם.
שמאוד מאוד משפיעים על וייטנאם, ומשפיעים על כל העולם. יכולנו לדבר על התפתחות התנועה הלאומית הערבית, או התפתחות הציונות, ולזהות צורה מאוד מעניינת, שזה שהן נקודות בינלאומיות או עולמיות, שמשפיעות על כל התנועות הלאומיות שמחוץ לאירופה. שוב, העולם הערבי, הסיני, ההודי. למשל, מלחמת רוסיה-יפן. זאת מלחמה שבה היפנים הקטנים מנצחים את הדוב הרוסי, והיפנים אומרים, הנה, העם האסיאטי הקטן, החלש, יכול לנצח את האימפריה, מעצמה אירופאית. אפשר להתווכח כמה רוסיה היא אימפריה, אבל אי אפשר להתווכח שזאת מדינה מאוד מאוד חשובה, עם צבא מאוד מאוד גדול, מדינה ענקית, והנה היפנים מנצחים. זאת אומרת, אם אתם תעברו תהליכים, וזה מה שהיפנים מציגים לעולם, לעולם האסיאטי במיוחד, אם תעברו את תהליכים שאנחנו עברנו בעשרות השנים שלפני מלחמת רוסיה-יפן, 1904-1905, גם אתם תוכלו לעשות את זה, והנה אנחנו מוכנים לעזור לכם. פה היפנים כבר רומזים על האימפריאליזם שלהם.
על העתיד לבוא.
על העתיד לבוא. אירוע נוסף שמאוד מאוד משפיע על הלאומיות, התנועות הלאומיות בכלל, הווייטנאמים בפרט, לדיוננו זה מלחמת העולם הראשונה. פה יש כמה השפעות. הדבר הראשון, החשיפה לאירופה. במהלך המלחמה, הצרפתים מביאים חיילים מהאימפריה כדי שילחמו בחזית המערבית. הווייטנאמים, לצורך הדיון שלנו, נחשפים לזוועות המלחמה.
זאת אומרת, יש חיילים וייטנאמים שמוצבים באירופה בחסות הממשל הצרפתי?
בחסות הצבא הצרפתי, לא כלוחמים, אלא מה שנקרא חפרים, סוחבי גופות, חופרי שוחות, לוגיסטיקה, דברים מסוג הזה, אבל הם נחשפים לנוראיות של המלחמה, והנה האירופאים מוצאים דרכים מאוד יצירתיות לשחוט אחד את השני, והם גם לא התרבות הנעלה כמו שהם מציגים את עצמם. בין לבין, צריך לזכור גם צרפת היא מדינה מאוד מאוד ליברלית, הצרפתים, הגזענות שם היא פחות מאשר בבריטניה, בוודאי ארצות הברית, הרבה וייטנאמים מסתובבים בתי הקפה בפריז, ונחשפים לסוציאליזם ולקומוניזם ולליברליזם וללאומיות, ואת כל הדברים האלה הם יביאו אחר כך הביתה. דבר נוסף זה תוצאות מלחמת העולם הראשונה, ואותו חוזה, אותו הסכמי ורסאי, או הדיונים שיש בוורסאי, שבהם האמריקאים, הנשיא ווילסון, מנסה ללחוץ על לתת הגדרה עצמית לאותם עמים.
זאת אומרת שהווייטנאמים מעודדים ממסמך 14 הנקודות של
כן,
ווילסון.
מהסעיף, כן, מהסעיף האחרון.
מהסעיף האחרון שקורא ל... הגדרה עצמית?
לא, זה לא הסעיף האחרון, הסעיף האחרון קורא לאיזושהי התאחדות בינלאומית, וחלק מהסעיף האחרון, זה מה שיהיה חבר הלאומים, מדבר גם בסופו של דבר על הכנת העמים הנשלטים על ידי המעצמות השולטות. בנקודות הראשונות של 14 נקודות, מדובר על, באמת על הגדרה עצמית, ויש עלייה לרגל, של שורה ארוכה של מנהיגים, ביניהם גם ויצמן, לדבר עם הנשיא ווילסון כדי שישכנע את הצרפתים, ילחץ על הצרפתים, על הבריטים, לתת הגדרה עצמית. הו צ'י מין מתאר את זה בזיכרונות שלו, שהוא קונה חליפה מערבית עם הכובע המפורסם, הגבוה.
הצילינדר.
צילינדר. מנסה להיפגש עם הנשיא וילסון, הנשיא וילסון לא מסכים להיפגש איתו, הוא לא נפגש איתו מאיזשהם סיבות, והו צ'י מין זורק את החליפה, חוזר לבגדים הווייטנאמים, ומתחיל ללמוד קומוניזם.
מתי הוא יחזור לווייטנאם?
הוא יחזור לווייטנאם רק ב-1941. זאת אומרת, הוא מסתובב כרגע בצרפת, לאחר מכן עם המהפכה, כשמתחזקת המהפכה, או מנצחת המהפכה הקומוניסטית ברוסיה, הוא יעבור לרוסיה, ומשם לסין, והמעבר הזה בין צרפת לרוסיה לסין, הוא לא רק לומד את הקומוניזם, אלא גם מאוד מאוד מושפע מהקומוניזם הסיני, שהוא קומוניזם שבא לגייס את הכפר לטובת המאמץ המהפכני והלאומי.
זאת אומרת, זה לא מוקד הכוח או מרכז הכובד, איננו הפרוליטריון העירוני שעובד בבתי החרושת, כי פשוט אין כזה בווייטנאם.
כי פשוט אין, והעירוניים גם הם משתפי פעולה, נקרא לזה, עם השלטון הצרפתי. אותו דבר גם בסין. מאו צ'טונג, המנהיג הסיני, יבין את זה בשלהי שנות ה-20, שגם לו אין פרוליטריון עירוני, אבל יש לו מאות מיליונים כפריים שיכולים להיות החיילים שלו, גם החיילים האידיאולוגיים וגם החיילים הפיזיים, במהפכה שלו, להשגת שלטון קומוניסטי בסין.
האם העיקרים הווייטנאמים הם אלו שיסו אחר כך על כתפיהם את המלחמה?
זה ייקח זמן, אבל זה בסופו של דבר מה שיקרה. ב-1930 פורצת מהפכה מלמטה למעלה, יש רעב מאוד מאוד כבד בווייטנאם, יש אורז, אבל האורז הזה הצרפתים לוקחים, לא מצליחים למכור אותו בגלל המשבר הכלכלי העולמי, והווייטנאמים בצורה מאוד מאוד ספונטנית פורצים באיזושהי מהפכה, שמאוד מאוד תעזור להו צ'י מין. הדבר הראשון, הוא מבין באמת בצורה סופית, שבסיס התמיכה שלו זה הכפר ולא העיר. הדבר השני, צריך לזכור שהו צ'י מין עדיין לא בווייטנאם, ולכן הוא לא נמצא לרדאר הצרפתי. הצרפתים מצליחים לתפוס את מנהיגים שונים בווייטנאם, שמנסים להשתלט על המהפכה הספונטנית, ומוצאים אותם להורג או זורקים אותם לכלא. למעשה מחסלים את כל האופוזיציות, כל המפלגות שיכלו להיות אופוזיציה להו צ'י מין, ולמעשה הו צ'י מין שהוא יגיע לווייטנאם, זה לוח חלק, זאת אומרת, אין לו כמעט אופוזיציה, ואם כבר יש, אז היא מאוד מאוד חלשה, בגלל הדיכוי הצרפתי, אבל הדבר החשוב זה שהמהפכה תתחיל בכפר, ולא בעיר, זה השינוי המהותי, בין הקומוניזם האירופאי, סלש סובייטי, לבין הקומוניזם האסיאטי, המאואיזם בסין, והו צ'י מין בווייטנאם.
הוא יחזור ב-1941 כחלק מהמאבק נגד היפנים שבינתיים כבשו גם את וייטנאם?
שוב, אנחנו צריכים לחבר את מלחמת וייטנאם או את האירועים בווייטנאם למסגרת כללית. 1939, פרוץ מלחמת העולם השנייה. 1940, צרפת נכבשה. וצרפת הושפלה. היא לא עזוב את השיתוף פעולה שלהם עם הנאצים, שזה אירועים אחרים. האימפריה הגדולה הזאת הוכנעה תוך פחות מחודשיים. הצרפתים מאוד מאוד חלשים, די ברור לכולם שצרפת של וישי, אותה אוטונומיה שהגרמנים
כביכול נותנים,
ואותה צרפת של וישי היא זו ששולטת על האימפריה, די ברור מבעל הבית. זה הגרמנים ובעלי הברית שלהם היפנים. ועוד שמין למעשה מבין את החלון הזדמנויות פה, צרפת מאוד מאוד חלשה, ואפשר לנסות עכשיו להגיע כדי לסלק את הצרפתים באופן סופי. הוא מגיע ב-1941 ומקים את התנועה הלאומית הווייטנאמית,
בשם
הווייט מין, זה הקיצור שלה, שבה הוא מדבר על לאומיות, הוא לא מדבר על קומוניזם, אני לא קומוניסט, אני קודם כל איש לאומי וייטנאמי.
לוחם חירות וייטנאם?
לוחם חירות וייטנאמי נגד האימפריאליזם הצרפתי. הוא קורא לכל המפלגות הקטנות האחרות שנמצאות לבוא ולהצטרף אליו, בעיקר בגלל, כדי שהוא, אם זה קרוב אליי, אני שולט עליכם. אם יותר מאוחר יותר גם יחסל אותם בהדרגה. אבל 1941 זה הזמן שהוצ'מין חוזר, כי יש לו פה מבחינתו חלון הזדמנויות מצוין לסלק את הצרפתים. יש לו רק בעיה אחת, היפנים נכנסים. היפנים מכינים את עצמם לקראת המלחמה נגד בריטניה וארצות הברית, ומאחזים יבשתיים בווייטנאם ובקמבודיה, זה קרש קפיצה לדרום מזרח אסיה הימית, פיליפינים, מלאיה, לכיוון מערב, תאילנד, בורמה, הודו, ואז היפנים נכנסים, למעשה הצרפתים מאפשרים להם להיכנס, אין להם יותר מדי ברירות הצרפתים. מי שממשיך לנהל את העניינים זה צרפת, לא היפנים.
לא טוקיו.
לא טוקיו. 1945 זה ישתנה, אבל כרגע 1941 הצרפתים מאפשרים ליפנים להיכנס לווייטנאם, לתפוס בסיסים. אז קורה אירוע אולי החשוב ביותר מבחינת לא רק ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה, אלא גם ההיסטוריה של וייטנאם, יפן מכריזה מלחמה על ארצות הברית.
פרל הרבור.
פרל הרבור, שביל לדצמבר 41, ועכשיו כל מי שנלחם נגד הגרמנים או היפנים, ולא משנה אם אתה קומוניסט או פשיסט אפילו, אתה בעל ברית שלנו, אתה מקבל סיוע, והוצ'ימין למעשה נעזר המון באמריקאים, האמריקאים מקימים איזושהי מנהלת, נקראת ה-OSS, ה-Office of Strategic Service, שבה...
זה הסבא של ה-CIA.
יש כאלה שיגידו שזה הסבתא אולי של ה-CIA, הרבה אנשים של ה-OSS יהיו אנשי CIA, במיוחד ראש ה-OSS, דונובן, יהיה מנהל ה-CIA הראשון, אבל אותה מנהלת למעשה מסייעת לכל מי שבעולם, נלחם נגד גרמנים או יפנים.
זאת אומרת, יש פה איזשהו, הייתי אומר, באופן שבו ההיסטוריה לפעמים צוחקת לאירועים, הוצ'מין שאחר כך ינהיג את המלחמה הגדולה כנגד האמריקאים בווייטנאם, מסתייע באמריקאים בשנות מלחמת העולם השנייה?
אז אפשר אפילו לקחת את זה יותר רחוק. 1942, הוצ'מין חולה במלאריה. ה-OSS מצניח רופא. אמריקאי שנותן לו תרופות נגד מלאריה. שני לספטמבר 1945, אני קצת קופץ ככה כדי לחזק את מה שאתה אומר, שני לספטמבר הוצ'ימין מכריז עצמאות, והוא פשוט עושה קופי פסט להכרזת העצמאות האמריקאי.
שזה לא יאומן.
והטלפון הראשון...
כל בני אדם נולדו שווים.
כן, הטלפון הראשון במרכאות שהוא עושה, זה לנשיא טרומן. בוא תכיר בעצמאות שלי, והוא לא פונה לסטלין, הוא לא פונה למנהיגים קומוניסטים, הוא לא פונה למאו צטונג, בוודאי ומציטונג עדיין נלחם, אבל הוא לא פונה, אם הוא קומוניסט, אז הוא
מתבקש היה
סטלין, לא, הוא פונה לטרומן. ובמהלך 46, יש כבר קרבות בין הווייטמין לבין הצרפתים, לחילופי האש האלה נקלע חייל אמריקאי, חייל אמריקאי נהרג, הוצ'ימין כותב מברק תנחומים לנשיא טרומן, אני מאוד מצטער, לעולם יותר חייל וייטנאמי לא יירה בחייל אמריקאי.
שזה לא יאומן.
שזה כן.
מהי תגובתו של טרומן?
טרומן למעשה מחליט לא להחליט. צריך לזכור שטרומן מחליף נשיא מאוד מאוד אגרסיבי במדיניות החוץ שלו. מההיבט הזה האגרסיבי אולי החיובי, שרוצה סדר עולמי חדש. סדר עולמי שבו ארצות הברית וברית המועצות ישלטו, ינהיגו את העולם, צורה פשטנית נגיד את זה. הנשיא טרומן מחליף את הנשיא רוזוולט ששונא את הצרפתים, שמתבטא בהמון מסמכים על כמה שהווייטנאמים מסכנים תחת השלטון הצרפתי, ואסור לנו שהצרפתים יחזרו לשלוט בווייטנאם. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לתת להם עצמאות או איזושהי הגדרה עצמית, אבל באפריל 1945 רוזוולט נפטר וטרומן מוצא את עצמו כמעט בעל כוחו נשיא, למרות שהוא סגן נשיא, והוא מגיע בצורה הכי לגיטימית שיכולה להיות, אבל אין קשרי עבודה בין הנשיא רוזוולט לנשיא טרומן. הנשיא רוזוולט לא מערב אותו בעניינים של מדיניות חוץ. טרומן מעירים אותו באמצע הלילה, הוא מגיע לחדר הסגלגל, הוא לא מבין למה, הוא רואה את אלינור רוזוולט, שואל אותה, גבירתי, מה אני יכול לעשות בשבילך? והיא אומרת לו, מה אנחנו יכולים לעשות בשבילך, מיסטר פרזידנט? ככה הוא יודע שהוא נשיא. והוא ממש נכנס לתפקיד. טרומן מנסה לעבוד עם הקומוניסטים, עם ברית המועצות, לאט לאט הוא מבין שפניו של סטלין זה לסדר עולמי שונה ממה שרוזוולט תכנן, וכרגע צריך להתחיל לבלום את הקומוניסטים. ולכן הוא מסתכל על הו צ'י מין, או על שורה ארוכה של דמויות קומוניסטיות אחרות, כמו מאו צה טונג, טיטו, אפילו בן גוריון, אולי הקומוניסט האמיתי היחידי זה בן גוריון, ולא מסתכלים על הקיבוץ, על כל הדברים האלה, בצורה מאוד מאוד חשדנית. אתם סוכנים קומוניסטים, ולא לאומיים. אתם לא מנהיגים איזושהי לאומיות, אלא אתם מנהיגים איזושהי תנועה קומוניסטית, שבאה להשתלט על כל העולם.
אז טל, אם אני מבין נכון, לאמריקאים הייתה פה הזדמנות מדינית, לדריסת רגל, בווייטנאם, בחסות הו צ'י מין, הו צ'י מין פנה אליהם. נכון. והם פספסו.
צריך להסתכל או להיכנס לנעליים של בני התקופה. שטרומן נכנס לבית הלבן, ואחרי שנתיים הוא מבין, לתוך 47, שהקומוניזם מציג אידיאולוגיה תוקפנית, אולי אפילו יותר, לא אולי, יותר מסוכנת מגרמניה הנאצית, צריך להילחם בכל מי שהוא קומוניסט. כל מי שמציג גם איזושהי רטוריקה קומוניסטית. הפספוס הגדול של האמריקאים זה שהם מזהים את כל התנועות הקומוניסטיות ברחבי העולם. שוב, מאו צה טונג, טיטו ביוגוסלביה, הו צ'י מין. יותר מוכן לעשות את הטעות הזאת עם קסטרו בקובה. ישראל, שמונהגת על ידי בני הקיבוצים. כל התנועות האלה מוכוונות ממוסקבה. אדום אחד. הם לא מזהה, אמריקאים לא מזהים את הגוונים של האדום.
50 גוונים של אדום.
כן, 50 גוונים של אדום, ויש 50 גוונים של אדום, ובאמת גם מאו רוצה את האמריקאים, גם טיטו רוצה את האמריקאים. בן גוריון מקבל החלטה מאוד משמעותית בשנות ה-50, לפנות לגוש המערבי, לארצות הברית, ולא לגוש המזרחי, שזה עושה פה נתק בקיבוץ.
פילוג התנועה הקיבוצית.
פילוג התנועה הקיבוצית. עדיין האמריקאים מסתכלים בצורה מאוד מאוד חשדנית על התנועות האלה, כי הן קומוניסטיות, ואם אתה קומוניסט, אתה מקבל את ההוראות שלך מהקרמלין. צריך גם לזכור שבמהלך 46 עד 53, יש מספר מלחמות ברחבי העולם האסיאתי, שמדינות שונות, אם זה הצרפתים בווייטנאם, הבריטים במלאיה, האמריקאים בפיליפינים, מלחמת קוריאה, אלה מדינות מערביות שנלחמות נגד תנועות קומוניסטיות. ולכן הו צ'י מין נתפס כעוד אחד מהקופת שרצים הזאת. הטעות הגדולה של האמריקאים זה חוסר ההבנה של האדום הזה יש גוונים. ולא כל הדרכים מובילות למוסקבה, אלא אפילו הדרכים מנסות לברוח ממוסקבה.
ולהגיע לוושינגטון.
להגיע לוושינגטון, אנחנו שסטלין ניסה לחסל את מאו צה טונג, לתמוך בצ'אנג קאי שק, המנהיג הלאומי של וייטנאם, התנועה הגואמינדאנג, כי הו צ'י מין מציג, מאו צה טונג מציג קומוניזם אחר, וזה היה צריך להוטט לאמריקאים, שהנה יש לפחות שני גוונים לקומוניזם. אגב, שוב, נקפוץ כמה עשרות שנים קדימה, מי שיבין את זה, זה יהודי עם מבטא גרמני מאוד מאוד כבד,
בשם דוקטור הנרי קיסינג'ר.
הנרי קיסינג'ר, בדיוק. שיבין שהקומוניזם זה לא מקשה אחת.
אבל אליו עוד נגיע בפרקים הבאים.
זה הטרגדיה הגדולה, לא רק של האמריקאים, אלא אולי יותר של האזור.
זאת אומרת שראינו בפרק הזה שאמריקאים מפספסים הזדמנות מכיוון והם לא הכירו לעומק את קו מחשבה אידיאולוגי שאותו מוביל הו צ'י מין. אני חושב שגם בפרקים הבאים, כשנעסוק לעומק במלחמת וייטנאם של האמריקאים, נוכל להבין שהם לא הכירו כמו שצריך את התרבות הווייטנאמית, ואת אופן החשיבה הווייטנאמי. האם אתה מסכים?
כן, מסכים מאוד. אנשי ה-OSS שמאוד מאוד הכירו את ה... לאט לאט יצרו קשרים והכירו את האזור, לא נמצאים בתוך המערכת. למרות שהם תומכים בהו צ'י מין והם ממליצים לתמוך בו, הם לא נמצאים במערכת כדי לתמוך. והאמריקאים בינתיים אנחנו משאירים אותם כי יושבים על הגדר כדי לראות מה קורה בווייטנאם. צריך לזכור שמה שמעניין את האמריקאים בין 45 ל-50 זאת אירופה ולא לא מזרח אסיה. אסיה. 1950 זה שנת מפנה ושוב נחבר את מלחמת וייטנאם לאירועים גלובליים, מלבד המלחמה הקרה, זה כמובן מלחמת קוריאה.
תודה רבה, טל, היה מרתק.
תודה רבה.
תודה שהזנתם לפרק, מוזמנים לשתף אותו, נתראה בפרק הבא של פודקאסט המלטק.